כיצד הושפע איראן מחילופי השלטון בוושינגטון? מה אומרים שם? למה נערכים? איתנו בנושא המורכב הזה, על כל מיני סוגיות שהוא מקפל בתוכו, סימה שיין, ראש תוכנית איראן, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ודוקטורט סימת, עמית מחקר, מומחה לאיראן. שלום רב לשניכם.
שלום.
אנחנו רוצים קודם לדון בתגובות, ואתם מספרים במבט על שכתבתם יחד, שנרשמה אינחת רווחה, אבל, ונתחיל איתך סימה.
נכון, נשמעה אינחת רווחה בעיקר מהעובדה שטראמפ לא ממשיך לעוד 4 שנים של מקסימום לחץ, וכל הצורה שהוא מתייחס אל איראן. ובהחלט מבחינה זו האופציה השנייה הייתה ביידן, ולכן זה הנחת רווחה שהוא נבחר. אבל, והאבל הוא מאוד גדול, האיראנים מבינים שהתמונה היא לא שביידן נכנס ב-20 לינואר לבית הלבן, מכריז על חזרה להסכם הגרעין, ה-JCPOA, ובא לציון גואל, כל הסנקציות מורדות והכל זה. הדרך היא מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. 2021 זה לא 2015 כשההסכם נסגר ולא נחתם, כי פיזית הוא לא אמור היה להיחתם. וברור לגמרי שהקשיים שנמצאים לפניו הם מורכבים. הם מורכבים מכמה דברים. החל מזה שיש פרוצדורות בירוקרטיות של הסרת סנקציות, דרך קונגרס שהוא לא בהכרח תומך במהלכים האלה, דרך בעיות אזוריות שב-2015 קצת היו פחות משמעותיות, ולפחות בממשל האמריקאי התייחסו לזה בפחות חשיבות, אבל היום ברור שאי אפשר להתקדם באופן מלא רק בגרעין, בלי לקחת בחשבון את ההתנהגות האזורית של איראן, בלי לקחת בחשבון את תוכנית הטילים המתקדמת שלה. רק לפני שבוע האיראנים עשו ניסוי, שהראו לכולם במצלמות, טיל שיוצא מתוך מתחת לקרקע ומסקיף וכל זה, זאת אומרת, יש טיל בליסטי. זאת אומרת, איראן ב5-6 שנים האחרונות הוכיחה שיש עוד כמה סוגיות שהן לא יכולות להיות מוזנחות בזמן שמתקדמים בנושא הגרעין. לכן גם לאיראנים ברור שביידן, עם כל הרצון הטוב שלו, יש לו לא מעט, יהיו לו תנאים משלו, יהיו לו קשיים, וכמובן יש את תפיסת העולם הבסיסית של ביידן, שמצד אחד אומרת, אני, כפי שהוא אמר עצמו באחד המאמרים שלו, אני אציע לאיראן דרך דיפלומטית מכובדת לחזרה להידברות. מצד שני, הוא, דבר ראשון שהוא רוצה לעשות, זה לחדש את הברית הטרנס-אטלנטית, אירופה, ארצות הברית. ברור לגמרי שכששני, זה היה אחד הישגים הגדולים של איראן, העובדה שהמדינות האלה התנגדו לממשל טראמפ במועצת הביטחון, גם בהסרת האמברגו על איראן, וגם בחזרת הסנקציות של מועצת הביטחון, מה שנקרא סנאפבק. זאת אומרת, הישג שהיה לאיראן בשנתיים האחרונות, הולך, כתוצאה מהמדיניות של ביידן, הולך להשתנות, וכל הסביבה הגיאוסטרטגית, הנורמליזציה של ישראל עם המדינות במפרץ, והיחסים עם אירופה, וגם זה שגם רוסיה וסין, הן אמנם לא חושבות שביידן יביא לשינוי דרמטי, אבל הן כן חושבות שהטון והדגשים יהיו שונים. אז לכולם יש סיבה לא לרוץ מיד ולנקר את הממשל של ביידן, ואיראן היא בהרבה מקרים קלף מיקוח בנושא הזה.
בכל זאת, הם יודעים להגדיר עכשיו מה הם רוצים כתנאי סף לכניסה למסע ומתן?
בהחלט יודעים להגדיר, וצריך לומר, מה שאיראן אומרת הוא פתיחת מסע ומתן, כמו שאנחנו יודעים, האיראנים יודעים לנהל מסע ומתן, ולכן לא בהכרח העמדות הפתיחה המקסימליות, הן העמדות שהם מקווים לצאת איתם מחדר המסע ומתן. הייתי אומרת 3 חשובות. אחת, אין חזרה להסכם בלי הסרת הסנקציות. אנחנו נחזור להסכם, אתם תסירו את הסנקציות. לא שום דבר ביניים. 2, חשוב לא פחות, אנחנו לא, ההסכם הזה לא נתון למסע ומתן. זה הסכם לא בילטרלי בין ארצות הברית לאיראן, זה הסכם שנחתם עם ה-P5+1, הוא הסכם בינלאומי שאיראן עשתה אותו, וארצות הברית לא יכולה עכשיו באופן חד צדדי לפתוח אותו למסע ומתן על תנאים חדשים. אני מזכירה בסוגריים שזה ברור לכולם, כולל ביידן באמירות שלו, שהמסע ומתן יהיה על שיפור ההסכם, ולא על ההסכם כמו שהוא נחתם, כי לכולם ברור שגם עברו שנים מאז שהוא נסגר, וגם היו בו לא מעט קשיים ודברים שצריך לשפר. והנקודה השלישית זה הדרישה של האיראנים לפיצויים, על השנתיים כמעט, האחרונות של הסנקציות האמריקאיות, מה שהם עשו למשק האיראני. אלה תנאי מקסימום, אבל הם תנאים שכולם חוזרים עליהם, כנראה קיבלו את הנקודות לשיחה, וכולם חוזרים עליהם ומדגישים אותם, כולל זריף במאמר שלו בניו יורק טיימס. זאת אומרת, יש פה עמדה מגובשת של המשטר האיראני לגבי מה הדרישות שלהם מביידן.
ברור. רז, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי פרק הזמן שנותר עד לחילופי השלטון בבית הלבן, בעצם עד חודש ינואר. הם צריכים להתמודד עם טראמפ ועם כל מה שבא יחד עם טראמפ. וזה כולל על סמך פרסומים בינלאומיים, איום שבעצם הונח לפתחם בניו יורק טיימס צוין, שטראמפ שקל לתקוף את המתקנים הגרעיניים, ועוד כל מיני התרחשויות שבמרכזם ממשל טראמפ. איזה תגובות זה מעורר במשטר האיראני? האם זה גורם לו לחשוש? והאם זה משפיע על ההתנהגות שלו?
תראה, יש לנו עוד פחות מחודשיים עד לחילופי הממשל בארצות הברית. לכאורה מה שראינו בחודשים האחרונים, גם בכל מה שקשור לפעילות הגרעינית של איראן, וגם מה שקשור לפעילות אזורית של איראן, זו תגובה שהיא יחסית זהירה. כלומר, האיראנים מצד אחד נקטו כמה צעדים על מנת למנוע אפשרות להסלמה, אנחנו ראינו את זה למשל בעיראק, ומיד נדבר מילה אחת על עיראק, אבל ראינו את זה גם בהתקדמות הגרעינית שלהם. כלומר, כל מי שציפה שהנה לקראת סוף הקדנציה הראשונה של טראמפ, ולמרות המשברים שהיו, כל הסוגיה של הניסיון האמריקאי לחדש את הסנקציות במסגרת מועצת הביטחון, להאריך את אמברגו הנשק על איראן, היו כאלה שאמרו, הנה, אולי האיראנים ישברו כלים, ייפלו בעצם למלכודת של האמריקאים, ויעשו מהלכים קיצוניים, כמו למשל להשאיר אורניום ל-20%, אולי אפילו לפרוץ קדימה. את הדברים האלה לא ראינו. בסופו של דבר, ההתנהלות של איראן הייתה מאוד זהירה, באיראן הבינו וגם הציגו את המהלכים האמריקאים כמהלכים שנועדו להפיל את איראן לאיזושהי מלכודת, לחייב את איראן לבצע תגובות, שיקשו מאוחר יותר על הממשל של ביידן לחזור למשא ומתן. ולכן אני חושב שבעניין הזה אין שינוי משמעותי. אני לא חש מהדיווחים בתקשורת האיראנית שיש באמת איזשהו חשש מיידי לכך שבחודשיים הקרובים טראמפ יתקוף באיראן, אבל כמו כולנו הם קוראים את הדברים האלה, ואני חושב שמה שלא ראינו בחודשים האחרונים, אני די בספק אם אנחנו נראה גם בחודשים הקרובים. חשוב לזכור גם את הנושא האזורי. אנחנו למעשה רואים כבר מספר שבועות, עוד מסוף הקדנציה של טראמפ, לפני הבחירות בארצות הברית, סוג של הפסקת אש. כלומר, היו דיווחים על כך שהאיראנים העבירו מסרים מאוד ברורים לראשי המיליציות, למנהיגי המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בעיראק. זה לא הזמן להמשיך במתקפות שהיו כמעט יומיומיות על מתחם השגרירות האמריקאי בבגדד או לקוחות האמריקאים בעיראק. הם קוראים כמו כולנו את הדיווחים על כך שהאמריקאים מתכוונים להשיג עוד כוחות מעיראק, ולכן היה גם את הדיווח לפני מספר ימים, באמת על הביקור של מפקד כוח קרוז של משמרת המהפכה, אסמאעיל רעני, יורשו של סולימני, שביקר בעיראק ושוב נפגש גם עם ראש ממשלה קזמי וגם עם ראשי המיליציות, ושוב על פי הדיווח הזה הוא העביר להם מסרים, לפחות תרגיעו כרגע עד לחילופי הממשל האמריקאי כדי לא להסתכן בתגובה
נוספת. בגזרה הסורית יש איזשהו שינוי שמורגש בזמן האחרון, במעורבות האיראנית?
תראה, בזירה הסורית מצד אחד אנחנו כן יכולים להצביע בשנה האחרונה על איזשהו צמצום פיזי של הכוחות, שבעיניי נובע בין היתר מהמשימות השונות שעומדות היום בפני האיראנים. אנחנו פה לא בעידן המלחמה, כפי שראינו בלפני שנתיים שלוש, שמחייבת את האיראנים לכוחות הרבה יותר משמעותיים, ולכן הם בהחלט נזהרים יותר. מצד שני, רק לפני שבוע אנחנו דווחנו על שתי זירות המטענים שהונפו, אומנם על ידי פעילים סורים, אבל בהכוונה של כוח קוץ שמשמרות המהפכה, כך שברור שכל המאמצים של איראן להתבסס צבאית בסוריה, כולל ניסיונות לבצע פעילות כזו או אחרת ליד הגבול, הדברים האלה לא נפסקו לגמרי. אני מזכיר לך, אירון, אנחנו דיברנו לפני מספר חודשים על השפעות הקורונה למערכת האזורית, וגם אז אמרנו שלמעט הפסקה של שבוע או שבועיים, לא נפסקה המעורבות האיראנית. אנחנו רואים, כן, איזשהו ניסיון להתאים את המדיניות שלהם למגבלות, ויש כמובן מגבלות של הפעילות שגם בסוריה, כולל ואולי בעיקר הפעילות של צה"ל.
סימון, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי ההתמודדות של המשטר האיראניים הבאות פנימה לגבי המחנות היריבים, המחנה השמרנים מול המחנה המתון. האם בכלל הם רואים עין בעין בסוגיית המסע ומתן עם ארצות הברית, והאם יש להם בכלל דרך לגשר על פערים ביניהם?
תראה, השאלה שלך מאוד נכונה, מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה, ביידן נכנס לבית הלבן ב-20 בינואר, וחמישה חודשים אחרי זה יש בחירות לנשיאות באיראן. ובאיראן, בניגוד כנראה לישראל, נשיא הוא שנתיים בלבד קדנציה, ולכן רוחני לא יהיה הנשיא הבא. החשיבות של הקרב על מי יהיה הנשיא הבא היא עוד יותר מתעצמת נוכח האפשרות שבשמונה שנים שהוא יהיה נשיא, יש להניח שחמנאי עשוי לרדת מהזירה הפוליטית. ולכן התפקיד הזה של הנשיא, יש לו גם, תהיה לו גם השלכה על היכולות ההתמודדות של הגורמים השונים. ואני חושבת שהסוגיה של הדיאלוג עם ארצות הברית, היא תהפוך להיות סוגיה מאוד מאוד מרכזית בוויכוח שהתנהל באיראן, במסע הבחירות. אבל, וכמובן יש לנו את שני הצדדים, יש את רוחני וזריף ותומכיהם שראו הישג אדיר בהגעתם להסכם עם המעצמות ועם ארצות הברית בראשם. אני מזכירה לכולנו, זריף נחת אחרי שהוא, ב-14 ביולי, אחרי שהוא היה טקס סגירת הסכם הגרעין, נחת בטהרן וברחובות הריעו לו ושמחו. זאת אומרת, יש לאנשים האלה, לרוחני ולזריף, רצון להחזיר חזרה, להראות שהייתה תקופה של איזה נשיא אחד שהוא out of control, ואפשר לחזור בחזרה ולקבל את הפירות של זה. גם רוחני עצמו אמר, אני מוכן לדבר עם כל אחד שיכול לעזור לעם שלי. לכן, הקו הזה הוא קו מאוד ברור, וגם הוא רוצה הישג בסוף ימיו. הצד השני זה בדיוק תמונת המראה של הדבר הזה. לא רוצים הישג לרוחני, לא רוצים דיאלוג עם ארצות הברית, כי זה מחליש את ההיבטים האידיאולוגיים ואת הקרב מול השטן הגדול וכל זה. זאת אומרת, יש פה בהחלט שני מחנות עם אינטרסים שונים. הייתי אומרת אולי בזהירות שהאינטרסים שונים יותר לגבי העיתוי מאשר לגבי המהות. כי אני חושבת שבסופו של דבר המצב באיראן הוא קשה, וכולם מבינים, ואני מניחה שגם המנהיג מבין, שהדרך היחידה לצאת מהמשבר הזה, היא לא על ידי עוד איזשהו הסכם אסטרטגי עם סין, שיש איתו הרבה מאוד בעיות, אלא הסרת הסנקציות. והדרך היחידה להסרת הסנקציות היא דיאלוג עם ארצות הברית. אז אני יוצאת מתוך הנחה שגם באיראן, שני המחנות מבינים שבסופו של דבר זאת תהיה הדרך לפתרון, אבל השאלה של העיתוי גם היא חשובה, וכמובן גם שאלת התנאים. ולכן יכול להיות שמה שאנחנו נראה, שבניגוד למה שאנחנו יודעים כבר היום, מהאנשים שביידן מינה לשר החוץ ויועץ לביטחון לאומי, אנחנו מכירים את העמדות של האנשים, הם גם התבטאו, הם התראינו, הם כתבו מאמרים, אנחנו יודעים שהם היו רוצים לעשות כמה דברים מיד בשלב הראשון שנכנסים לבית הלבן. אחד מהם, אולי לא הראשון, אבל אחד מהם, זה איזושהי הצהרה על חזרה להסכם הגרעין. ארצות הברית תצהיר על נכונות ואיראן תצהיר. ופה יש לאיראנים דילמה, כי ברגע שהם מצהירים על נכונות, צריך יהיה אולי לממש את זה בפתיחה של איזשהו מסע ומתן על משהו. ויש פה שאלה מאוד גדולה, מה המחיר שאיראן תדרוש כדי להתחיל מסע ומתן? והאם ארצות הברית תהיה מוכנה לשלם מחיר כלשהו, בוודאי מחיר יותר גדול מדברים שוליים, כדי עצם הניהול של מסע ומתן. לכן אני חושבת שהדילמה היותר גדולה כרגע תהיה בטהרן, ולא בוושינגטון, כי האיראן, האמריקאים, ברור שהם יתיישבו על הכיסאות, והם יגידו, אנחנו מוכנים לחזור, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן. אני רוצה להזכיר בעניין הזה עוד נקודה אחרונה, וזה ש האיראנים לא רוצים לנהל מסע ומתן בילטרלי עם ארצות הברית. הם מדברים, זה הסכם עם ה-P5+1, אנחנו, שברור שם יש להם את רוסיה ואת סין שתומכים בהם, והם חושבים שאולי גם אירופה פה ושם תאזן את ארצות הברית, ולכן השאיפה שלהם היא לחזור לדיאלוג מולטילטרלי, כל הגורמים האלה, ולא בילטרלי רק עם ארצות הברית. אז בוא נגיד, כמו שדימרנו בתחילת השיחה שלנו, לא מעט מהמורות בדרך לחידוש הידברות, שאני חושבת שבסופו של דבר תתרחש.
רז, אני רוצה לשאול אותך באמת על השיקולים נגיד, ההתגוששות הפנימית שמשפיעה על מה שאיראן עושה בזירה הבינלאומית. אנחנו בעצם לקראת בחירות, כמו שסימה הזכירה. יש אולי איזושהי מגמה של שינוי בדרך שבה המחנה המתון רואה את הדבר הזה, משליך את יעבור על האפשרות הזאת. שמענו הבוקר התבטאות של רוחני בעניין. מה בעצם הדברים האחרונים שאנחנו מבינים לגבי ההיערכות שם, וכמובן גם איך זה משפיע על המחנה השמרני?
תראה, המחנה הרפורמיסטי, או הפרגמנטי יותר, כי הרפורמיסטים האמיתיים לא ירשו להתמודד בבחירות לנשיאות, כי שהם לא ירשו להתמודד בבחירות לפרלמנט בפברואר האחרון. אבל אני חושב שמבחינת המחנה היותר פרגמטי שמזוהה עם הנשיא רוחני, עם שר החוץ זריב, החידוש המשא ומתן עם ארצות הברית, ואולי איזשהו שיפור כלכלי מסוים, בהנחה שיהיה אפשר לחדש את ההסכם, ואני די מספק אם יהיה אפשר לחדש אותו בחודשים הקרובים, זה אולי התקווה האחרונה והיחידה שלהם לקראת מערכת הבחירות. משום שבסופו של דבר הרפורמיסטים, הפרגמטים מגיעים למערכת הבחירות הזו חבולים מאוד. אנחנו יודעים שבשנתיים שלוש האחרונות, גם בעקבות הלחץ החיצוני הגובר והעימות עם ארצות הברית, וגם בגלל תהליכים שקשורים לאופן שבו חמינאי מנסה לחזק בשנים האחרונות את השליטה השמרנית, אולי כבר מתוך איזושהי ראייה עתידית של מה יקרה לאחר מותו, הוא כבר לא צעיר, אנחנו רואים התחזקות של החוגים היותר רדיקליים, אנחנו רואים התחזקות של משמרות המהפכה, וכל זה בא על חשבון הממשלה, על חשבון המחנה הפרגמטי. ולכן ברור לחלוטין שרוחני מעוניין, שהקלף אולי המרכזי שעליו הוא ביסס את המדיניות החוץ שלו והפנים בשתי הקדנציות שלו, שזה הסכם הגרעין, אולי לקראת סיום הקדנציה נראה איזושהי התאוששות. זו, אבל זה גם שיקול שחמיני עצמו צריך לקבל. זאת אומרת, חמיני יכול לכאורה לקבל עכשיו שתי החלטות, הוא יכול לבוא ולומר, יש לי פה נשיא שיש לו כבר ניסיון בניהול מסע ומתן, ממש עם אותם אנשים שיושבים עכשיו בממשל החדש של ביידן, בוא ניתן לרוחני לנסות לקדם את המגעים עם ארצות הברית, אולי יש לו סיכוי יותר טוב מאשר לנשיא שמרן שאולי בחר אחרי הבחירות. המצד שני, ברור לחמינאי שלתת עכשיו לרוחני מנהל מסע ומתן, זה במידה רבה לתת לו פרס, ואולי אפילו לשקם את מעמדו של המחנה שלו לפני הבחירות, ואני ממש לא בטוח שזה כרגע הכיוון של חמינאי. ולכן אני חושב שיהיה קשה מאוד להגיע להסכמות משמעותיות, לפחות את הבחירות, סימה אמרה בצדק, הבחירות הן ביוני, אבל אני מזכיר, לוחות הזמנים הרבה יותר נוקשים, משום שבינואר נכנס הנשיא החדש, בחודש מרץ מתחיל הנורוז, ראש השנה, חודשת נורוז השנה, ומיד לאחר מכן, בסוף מרץ, מתחילה מערכת הבחירות. ולכן אני מתקשה לראות במהלך מערכת הבחירות איזושהי אפשרות להגיע להסכמות.
אז נחזור עכשיו אלינו ולמה שישראל יכולה לעשות סביב כל הסוגיות שאתם פרסתם. על מה לדעתכם צריכה ישראל להתעקש במגעים עם הממשל החדש בנושא האיראני, כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלה, ואולי אפילו מעבר לעניין הגרעין? נתחיל איתך, סימה.
אני חושבת שהשאלה העיקרית שישראל קודם כל צריכה לשאול את עצמה, זה האם היא מבינה, זה בטוח, אבל איך היא מתמודדת עם הרצון העקרוני הבסיסי של ממשל ביידן וביידן אישית לחזור להידברות עם איראן. הממשל הזה רואה את הדרך של ההידברות כדרך המועדפת לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית. צריך להבין את זה, וישראל צריכה לקבל החלטה עקרונית. האם אנחנו שוב נכנסים, כמו אם בתקופת אובמה, ראש בראש עם הממשל הזה מהיום שהוא נכנס לתפקידו, ורצים לנאום בקונגרס וכל הדברים שראינו בסרט הקודם, שלא הביאו לנו הישגים גדולים במיוחד, לדעתי, או שאנחנו לוקחים רגע פסק זמן, מנסים לדבר בשקט, לא בתקשורת, לא בנאומים, בדיאלוג שקט שלא מודלף החוצה. עם הממשל החדש, יש שם מינויים של אנשים שיש להם בהחלט עמדה חיובית כלפי ישראל, אנשים שהם מכירים, אי אפשר לתחמן אותם, הם לא אנשים חדשים שהגיעו מנוהוור ואפשר לספר להם סיפורים, הם היו במסע ומתן עם איראן, הם מכירים, הם היו בתפקידים בכירים בכל מיני מקומות, לכן ישראל צריכה להיות הרבה יותר חכמה, הרבה יותר זהירה, והרבה פחות אירוגנטית במחשבה שלה, שהיא יכולה לנהל את ארצות הברית. ואז אני רוצה לבוא ולומר, יש פה חיבור שישראל צריכה לקחת אותו בחשבון, גם הרצון של ממשל ביידן, אבל גם רצון של האירופאים, שבמשך שנתיים יחזיקו בשיניים בכל מיני תרגילי התבטאויות כאלה ואחרות, כדי להגיד שההסכם הזה עדיין קיים. הרי זה ברור שבפועל, לא דיברנו על זה, אבל בפועל ההסכם לא קיים. למעט נושא פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תחום שבו איראן לא הפרה את ההסכם. כתוצאה מהיציאה של טראמפ מההסכם. ולכן אין בעצם הסכם, אבל האירופאים רצו לשמר את האופציה הזאת, לחזור יום אחד להסכם, ולכן אני אומרת, יש פה, ישראל צריכה לקחת בחשבון, יש פה חיבור אינטרסים אמריקאי-אירופאי. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא, יש הבנה הולכת וגוברת גם באירופה, לא רק בארצות הברית, לאינטרסים הביטחוניים של ישראל ולמדיניות השלילית של איראן בזירה האזורית ולהתקדמות הרבה של פרויקט הטילים שלה. לכן, בגדול, יש פה, גם ארצות הברית וגם אירופה, מוכנים ללכת עם ישראל כברת דרך בתחום הזה. ואני חושבת שישראל יכולה גם להשיג פה דברים שאולי קודם היא לא יכלה להשיג אותם. זאת הנקודה השנייה שעומדת בפני ישראל, והנקודה השלישית שאני חושבת שמאוד חשוב, נגיד, היא פרמטר חדש שנכנס לשיקולים. השיפור היחסים עם האמירויות, ההדלפה של הביקור של ראש הממשלה בסעודיה, התפתחויות מאוד חשובות. נכון שהם על קרקע של יחסים שהם מתקיימים הרבה שנים, אבל הם גלויים יותר, יש פה התפתחות מאוד מאוד חשובה. אני מציעה שישראל לא תתבשם מהעניין הזה כשהיא באה לדבר עם הממשל האמריקאי מול הנושא האיראני. זה נכון שהנושא האיראני הוא איום משותף, גם לאמירויות, גם לסעודיה וגם לישראל. אבל אני רוצה להזכיר לעצמנו, שהאיראנים עם טילי שיוט תקפו את מתקני השאיבה של הנפט בסעודיה, הסעודים לא הגיבו, הסעודים גם לא רצו שאמריקאים יגיבו, כי הם חוששים מהתלקחות אזורית, הם חוששים מאיראן, הם חוששים גם מחתרנות, אבל גם ממלחמה, לכן ישראל לא יכולה לבנות את זה שסעודיה והאמירויות יחד איתנו יפעילו לחץ על ארצות הברית. הן שתיהן תלויות לחלוטין בארצות הברית, הן רוצות לקבל את העסקאות הנשק הגדולות, לכן אני לא רואה תרחיש שהם הולכים ונועמים בקונגרס או עושים רעש שמשרת את אינטרס של ישראל. לכן כשאני שמה את כל השיקולים האלה ביחד, אני חושבת שמה שישראל צריכה לעשות זה להגיע להידברות שקטה, מקצועית ברמה גבוהה, לפני הרמה הבחירה ביותר של ראש ממשלה מול נשיא, ולקדם את האינטרסים שהם חיוניים לנו, ולא להיות דובי לא-לא שעל כל דבר אומר לא. כי אם נגיד על הכל לא, אנחנו עשויים לצאת עם הסכם הרבה יותר גרוע.
רז, אני רוצה לומר בקצרה שתי נקודות. יש את הפרסומת הזאת על שבכביש אתה צריך להיות חכם ולא רק צודק. אני חושב שזה נכון גם לגבי ישראל. ישראל יכולה לבוא בגישה שהיא גם נורא, נורא מוצדקת, לבוא ולומר, אנחנו לא מוכנים שתהיה שום תוכנית העשרה באיראן, אנחנו לא מוכנים שתהיה שום צנטריפוגה מסתובבת באיראן, אנחנו דורשים שבמסגרת הסכם יקבע שאיראן מפסיקה את הסיוע שלה לחיזבאללה, ועוד להביא לפחות את 12 הדרישות שהוצגו על ידי הממשל הקודם. זו גישה שאולי היא צודקת, אבל אין לה שום סיכוי להתממש. ולכן אני בהחלט מציע שישראל, בניסיון שלה להשפיע על הסכם עתידי, תבוא עם גישה שהיא קצת יותר ריאלית וקצת יותר מציאותית לשנת 2020, ולא למה שאולי היה נכון לפני 15 ו-20 שנה. והדבר השני, אני מציע שבישראל יתפקחו מהתפיסה שהנה, האיראנים נמצאים בכזאת מצוקה, ושהם אוטוטו על סף קריסה כלכלית או על סף שינוי משטר, שכל מה שידרשו מהם כרגע האמריקאים, הם יענו בחיוב. זה לא המצב, אני לא בתחושה כרגע, אין ספק שהאיראנים נמצאים במצב כלכלי מאוד קשה, אבל אני לא בתחושה שחמנאי נלהב לחזור בכל תנאי למסע ומתן, ולכן זה שלאמריקאים יש להם leverage, יש להם קלף מיקוח בדמותן של הסנקציות שהוחזרו בתקופת טראמפ, זה לא אומר שמבחינת האיראנים להם אין leverage כזה, ומבחינת האיראנים ההתקדמות שהם השיגו בשנה האחרונה בכל מה שקשור ליכולות הגרעיניות שלהם, מקנות גם להם יכולות לקראת מסע ומתן, ולכן אני חושב שמי שמצפה שאיראן תבוא עכשיו ותאמר, אנחנו מוכנים לחזור לנהל מסע ומתן על הסכם עתידי, להסכים לפשרות שלא הסכמנו בעבר, לחזור למסע ומתן או לחזור להסכם הגרעין המקורי, בלי לוותר על הדרישה שלנו להסרה מוקדמת של הסנקציות, אני חושב שהוא עלול לגלות מהר מאוד שזה wishful thinking.
סימה ורז, תודה רבה לשניכם על הדיון המרתק הזה.
תודה.